אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
צהריים כתומים, מאזינות יקרות, היום אנחנו מדברות על מיניות של נשים באמצע החיים. שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. עוזרת לנשים אחרי 40 להבין את מה שעובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס, ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני רפלקסולוגית בכירה, עובדת סוציאלית, הילרית, ומרפאה בקול, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. לינה פאוז זו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכם בעקבות התוכנית או לגבי האתגר הפרטי שלכן, אתן מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. האורחת שלנו היום היא תמר מור סלע, עיתונאית ויוצרת, מחברת מספר ספרים וביניהם רב המחר עירות, שעשה רעש גדול כשיצא לפני כמה שנים. עירות הוא אסופה, אסופה איגדת שאותה איגדה תמר מור סלע, ובה קולות של נשים שמפרקות את הקשרים הסבוכים שבין אשמה, תשוקה ועונג. זה ספר שמדבר מיניות כפי שנשים תופסות אותה, ללא תיווך, ומתאר את היחסים המורכבים של נשים עם גופן. כשהספר הזה יצא, קצת אחרי, קניתי אותו, בלעתי אותו כזה תוך יומיים בערך. ספר שבאופן אישי מאוד מאוד ריגש אותי. ריגש אותי כי היה בו איזה קול אחר, הרבה יותר עמוק, והרבה יותר כזה בלי שורות תחתונות, פשוט as is. משהו שפחות שמעתי עד אותו זמן. מאוד רציתי להזמין את תמר להשתתף בתוכנית הזו, לשתף אותה במסע שלנו, בחוויות, בתובנות שלה מכתיבת הספר, ולשמחתי הסכימה. זאת תהיה שיחה פתוחה כזאת על מיניות נשית, איך שזה, בלי יותר מדי פילטרים, או כמו ש... אהבתי בספר, בלי שורות תחתונות. תמר, אלן,
היי.
מה שלומך?
בסדר, צהריים טובים.
כיף שאת פה.
תודה.
אז השאלה הראשונה שלי, שאני בטוחה ששאלו אותך מיליון פעם, אבל אני עוד לא שאלתי, זה איך בחרת שם לספר? למה עירות?
קודם כל, זאת לא הייתה בחירה שלי.
וואלה.
כן. אני כתבתי את הספר, עבדתי עליו במשך 3.5 שנים. עם הפסקה של 8 חודשים באמצע, אחרי השלב של השיחות, ועד השלב של התחלת הכתיבה. וזה היה שלב, זאת אומרת, ההפסקה, זאת ההפסקה הכרחית, כדי להתחיל ללוש את החומר הזה, ולכתוב את הסיפורים. כי בשיחות, היו שיחות מאוד פתוחות, ושיחות בין נשים הרבה פעמים גולשות לכל מיני כיוונים, מבעבעות, עולות, ירדות, ואסוציאטיביות מאוד. ובכל זאת, כשאת כותבת ואת צריכה להגיש סיפור, את חייבת להחליט איפה להתחיל אותו, ואיך לכתוב אותו, ומה נכנס ומה נשאר בחוץ, ואיך אני שומרת עליהן מצד אחד לספר את הסיפור, ומצד שני כן לשמור עליהן באיזשהו אופן, כי מי שלא מכיר את הספר, אז אני אתן בריף קצר, יש 23 מונולוגים של נשים על המיניות שלהן, זה בעצם 23 מיני ביוגרפיות מיניות, על מיניות, הביוגרפיה המינית של כל אישה, אבל זה אף פעם לא רק סביב המין עצמו, זאת אומרת, היו פה... זה מתחיל
בחינוך, זה מתחיל בילדות, זה מתחיל מהעובדה שאנחנו נשים, ומה זה אומר, ומה שמענו, ומה סיפרו לנו, ואיך זה פוגש אותנו אחר כך, ואיך זה, אנחנו פוגשות עם, עם כל מה שלימדו אותנו, כן? או החינוך שלא קיבלנו, איך אנחנו פוגשות אחר כך את, את העולם. ואיזה נשים אנחנו רוצות להיות, ואני חושבת שהתודעה הזאת של נשיות, ומה זאת נשיות, זה דבר שלוקח המון המון זמן, עד שהוא מתבשל.
בתוך אישה ספציפית את מתכוונת, או בכלל בעולם?
אני חושבת, כן, יותר בתור נשים, ברור. כי אנחנו, המקום שלנו בעולם, הוא לא טבעי ומובן מאליו. זאת אומרת, הוא לא.
נכון.
הוא כמובן טבעי, כי אנחנו גם חלק מהטבע, ואנחנו גם מביאות חיים לעולם, מי שבוחרת לעשות את זה, אבל כל שאר התפקידים, הם לא תפקידים שיועדו לנו. אנחנו צריכות לסרטט לעצמנו עולם, ואת הדמות שלנו בתוך העולם. וזה מאוד קשור בעיניי למיניות, אבל שאלת על הספר, על השם של הספר, אחרי שסיימתי לכתוב אותו, וכבר כשכל המונולוגים היו כתובים ומהודקים, ופשוט לא ידעתי איך לקרוא לו, ופניתי לאומת הפייסבוק, ממש ככה, למרות שאני לא נוהגת לעשות את זה, ואמרתי שאני מחפשת שם לספר, ובאמת שלחו לי כל כך הרבה רעיונות מדהימים והכל, אף אחד לא נראה לי. ואז כתבה לי חברה שהיא עורכת ספרות נפלאה, שקוראים לה אלמה כהן ורדי. אמרה לי, ראיתי שאת מחפשת שם לספר, תשלחי לי שניים, שלושה סיפורים, חוזרת אלייך.
אוקיי.
אחרי 5 ימים, היא שלחה לי את אחד המיילים הכי יפים שקיבלתי, והיא כתבה בו, בעצם היא התייחסה אל המונולוגים עצמם ואל הכתיבה, ואל החשיבות של זה, ואז היא אמרה לי, והנה ההצעות שלי, והיו 5 הצעות, וההצעה החמישית הייתה אירות. אין שום סיכוי שהייתי חושבת על זה, וכשראיתי את השם הזה, אמרתי, זה השם. הוא לא כל כך יפה, המצלול שלו לא ממש נעים לי לאוזן, אבל זה השם הנכון, והוא נכון. הוא
למה?
עובד.
למה? כי, יש שזה אירות, אינטואיטיבי יותר.
זה היה אינטואיטיבי, אבל לא רק אינטואיטיבי, זה היה גם קשור לשפה, ללשון ולמשמעות של המילה הזאת, המשמעות הרחבה. וגם למצלול שלה, אירות זה אירוטיק, אירוטיקה. זה דבר ששמעתי וקלטתי אותו רק הרבה אחרי שהספר יצא.
לא חשבתי על זה.
אני גם לא חשבתי על זה, רק אחר כך חשבתי על זה, כשמישהי יסב את תשומת ליבי כמה חודשים אחרי שהספר יצא, ומאז כבר אמרו לי את זה עוד כמה פעמים.
איזה קטע.
שמנו לב שנכון, ואני לא שמתי לב לזה, אבל אירות, להיות אירה למשהו, לשים לב, עירה במובן השוקק, את יודעת, במובן החושק, במובן הלוידיאני, במובן החי. לא רק עירה מול ישנה, וגם בהקשר הזה של אני ישנה וליבי ער בשיר השירים. זה התקשר לי להמון דברים. זה גם להיות עירה למשהו, זה להיות מודעת למשהו. זה באמת היה, כן, היו לזה כמה זרועות. וכמובן הדחקה הזאת של העירה, הלילה.
אוקיי.
הכל נכנס, הכל התכנס לתוך השם הזה, ופשוט הבנתי שזה השם הנכון, למרות שהוא, הצליל שלו לא תמיד כל כך נעים לי, אבל בסדר, הוא שם טוב.
אולי זה כמו המיניות, יש בה את כל מה שאמרת, ולפעמים זה גם לא כל כך נעים.
אז זהו, שזה לא אמור להיות לא נעים.
אבל זה,
וזה משהו שרציתי לשים על השולחן, גם את כל הלא נעים. שהרבה נשים חובות. אבל גם כדי להגיד שיש לנו לגמרי זכות שזה יהיה לנו נעים. שכל מה שקשור לגוף שלנו, יהיה לנו מותר ונעים. שלא נשפט על זה, שלא נשפוט את עצמנו על זה, בכלל על הרצון ליהנות. יש בזה קצת משהו מגונה, אני מרגישה, תרבותית, לנשים.
זה לא קצת, זה עד לפני 2.5 בערך בדורות, זה היה מאוד מגונה שאישה תהנה, זה לגמרי לא מקובל תרבותית. יש לזה, זה הולך אחורה בשורשים עוד לימי התנך, פחות או יותר.
כן, גם בתנך אנחנו בקושי קיימות, נשים כמובן, ואם אנחנו קיימות זה בתפקידים מאוד מאוד מצומצמים, של פרי ורבי, כן, ופיתוי, פיתוי כדי להציל את העם, כן.
בשום שלב הנאה לא נכנסת שם לסיפור.
לא, חוץ מבשיר השירים, ששם אני לא מבינה איך זה חמק, איך הספר באמת יוצא מן הכלל הזה מבחינת כתיבה ומבחינה ספרותית, חמק לתוך התנך ונחתם בו, והפרשנים כמובן מסבירים שזה בכלל לא יחסים בין גבר לאישה, אלא יחסים בין עם ישראל לאלוהים. שזה באמת אחד הפיתולים המופרכים של הגז לייטינג שאפשר להעלות על הדעת, כי הרי ברור לגמרי לכל אידיוט שאנחנו קוראות פה פשוט מעשה אהבה יפה יפה ועמוק ומלא תשוקה ומרגש ודבר סופר נשגב וטהור. ואני חושבת שככה מין, כשהוא טוב, כשהוא בא עם הרגש הנכון ובאופן שנעים לי וכשאני מחוברת לעצמי, זה בעיניי זה משהו נשגב. זה רגע נשגב של חיבור בין גוף לתשוקה, להסכמה, לאפשר לעצמי בכלל להיות הדבר הזה בלי להרגיש שזה לא בסדר או מלוכלכת או לא טהורה או שאני יודע מה. הכניסו לנו לראש ואנחנו הולכות עם זה יפה יפה בתוך הראש.
תמר, את ראיינת מלא נשים, אני מניחה שיותר מ-23.
כן, ראיינתי. אז מה את רוצה לשאול? רק להרים ל...
לא, אז תגידי כמה ראיינת.
קודם כל, צריך, אני אגיד שאירות התחיל מספר, אבל הוא לא נעצר שם, וזה משהו שלא ידעתי מראש שיקרה. לא תכננתי את זה. לא יכולתי לחלום את זה. ידעתי שזה יעורר עניין וסקרנות, כי זה, אנשים יחשבו שזה ספר על סקס, אבל זה לא רק ספר על סקס, גם, אבל לא רק. הוא התחיל מספר, אחר כך, 3 חודשים אחר כך, התחלתי לכתוב טור בידיעות אחרונות, טור שבועי, במשך 2.5 שנים, באותו שם, כל שבוע שוחחתי עם אישה אחרת, זה פשוט ראיונות הרבה יותר קצרים. במקביל התחלתי לעבוד על סדרה דוקומנטרית שעלתה לפני כמעט 3 שנים בהוט 8, באמצע הסגר, נדמה לי השני. ובסדרה בת 4 פרקים שיצרתי יחד עם הבמאית עדי ארבל, יש באמת נשים מכל הגילאים שמדברות מול המצלמה באופן מאוד עמוק וכמו בספר. ובלי שורות תחתונות, ואהבתי את ההבחנה הזאת, כי זה מאוד נכון וגם מאוד מאפיין אותי, כי אני פחות בן אדם של שאלות תחתונות, ובכלל אני פחות בן אדם של, של שורות תחתונות, סליחה, ובכלל אני פחות בן אדם של תשובות, אני יותר בן אדם של שאלות. ויש איזו עמדה, אני חושבת, יותר נוחה אולי, וגם לא מחייבת, בלשאול מאשר בלהשיב. וטוב לי בעמדה הזאת, בגלל שאני חושבת שאנחנו משתנות. ומה שהיה נכון לפני 3 שנים, הוא לא נכון היום. זאת אומרת, אולי הוא נכון חלקית. הוא בטח בתנועה, בטח השתנה. מה כשהוא קרה? עבר משהו. העולם עבר משהו. אני עברתי משהו. הגוף שלי עובר משהו. הגוף שלי הוא לא סטטי. הנפש שלי לא עומדת במקום. התודעה שלי גם זזה. לכל מיני כיוונים. לא תמיד הכיוונים האלה מוצאים חן בעיניי. רגע, אני מסדרת את הזווית של המיקרופון. קצת כפופה. אוקיי. אז לשאלתך, ראיינתי מאות נשים.
מאות נשים.
ממש מאות. ואם את שואלת על הספר, אז ראיינתי יותר נשים ממה שנכנסו.
כן.
בספר, וגם בסדרה ראיינתי הרבה 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 יותר נשים ממה שצומן בסופו של דבר. כן.
אז אני, מעניין אותי אם הופתעת ממשהו. אם משהו השתנה בדעה שלך על מיניות נשית אחרי, בוא נגיד, או תוך כדי הרעיונות שעשית.
זה כבר היה, עברו כמה שנים מאז, 6, 7. החיים שלי מאוד השתנו מאז. ואני הייתי מאוד מאוד בתוך זה. הרגשתי להט מוחלט לפרויקט הזה, לספר הזה, לכתיבה, לשיחות עם נשים. הרגשתי שאני נוגעת בדבר סופר חשוב ובתפוח אדמה לוהט ובמשהו ש... אי אפשר לגעת בו, או שלא נגעו בו ככה, וגם זה היה לי מוזר. למה משהו כל כך מרכזי וטבעי בחיים שלנו, שלא מחנכים אותנו לזה שהוא מרכזי וטבעי, לפחות לא מהמקום הנכון, הנכון בעיניי, למה יש עליו כל כך הרבה שכבות והגבלים ואיסורים? אני יודעת לענות על זה, אבל אני לא בטוחה שזה מה שירצו לשמוע המאזינות שלך. אנחנו, ככה זה. ככה זה בתרבות שאנחנו חיות בה. אנחנו מלאות במסרים כפולים, משולשים ומרובעים על הגוף שלנו ועל המיניות שלנו, וכולם יודעים טוב מאיתנו מה אנחנו אמורות להיות, איך אנחנו אמורות להתנהג, מה נכון, מה לא נכון, ואיך אנחנו אמורות להרגיש. אחת הסיבות שאני סולדת מלתת עצות, זה משהו שנמנעתי ממנו לאורך כל העבודה על הפרויקט הזה, בעצם מפעל חיים קטן, שאני יכולה להגיד בשבילי, בתוך החיים שלי, זה כבר מפעל חיים קטן, זה ספר, וזה טור בעיתון וסדרה, ומופע שעלה בפסטיבל הפסנתר, ורץ אחר כך בכל הארץ, והרצאות עשרות, אם לא מאות, המון, 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 ופשוט הייתי נושאת הדגל של הדבר הזה, של המיניות, מיניות של נשים, אבל אין לי עצות, אין לי דברים נכונים או להציע לנשים שבאות או שיבואו לשאול אותי. מלבד דבר אחד.
כן.
אל תעשי שום דבר שאת לא רוצה. ואת זה אנחנו יודעות שאף אחת לא מקיימת.
בשיחות, אני זוכרת את הספר, אבל כיוון שקראתי אותו לפני הרבה שנים, אז אני זוכרת בעיקר את הרושם, אבל את הסדרה ראיתי ממש, את שלחת לי כמה פרקים, ואיזה כיף, ראיתי גם אחד מהפרקים, הבן זוג שלי, שזה גם היה מדהים, הפער בדרך שבה הוא תופס ומסתכל על הדברים.
איזה פרק ראיתם ביחד?
את הפרק של המיניות של בנות 40 עד 60, וגם של זוגות.
אוקיי, למי שלא יודעת, במאזינות, אז אני אסביר, או אני אספר, או אני אשתף, שהסדרה שודרה בהוט 8, וחילקנו אותה לארבעה פרקים. באופן די שרירותי, אני חייבת להגיד, כי לא ממש ידענו בהתחלה באיזה אופן לערוך אותה, כי שוחחנו עם הרבה נשים, חשבנו שאולי בהתחלה נערוך אותה באופן תמטי, ואז לפי נושאים, או איכשהו ניסינו לארגן את זה, ובסוף הבנו שהדבר, מה שהכי עבד היה באמת חלוקה לפי גילאים, למרות שאני לא יכולה להגיד משהו גורף על אף אחת מקבוצות הגיל. אני לא יכולה. אני לא ממש יכולה. כי יש, בכל קבוצת גיל יש כל מיני נשים שחיות את המיניות שלהן בכל מיני צורות. יש כאלה שהמיניות שלהן נפתחת, ואנחנו נוהגות להגיד שבגיל 40 פתאום יש איזו פתיחה מאוד גדולה של המיניות. מי שאימא, אז הילדים כבר גדלים, והם כבר פחות זקוקים לי פיזית, ואז אני יכולה רגע להתבונן אל עצמי ולחשוב, ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי? איך אני רוצה לחיות את החיים שלי? מה טוב לי? ואת רוצה פתאום לאכול את כל העולם בחזרה אחרי שאת מרגישה שאכלו אותך. אגב, הספר הקודם שלי היה על אימהות, ולא במקרה, אני חושבת, כי זה הצד השני של הנשיות. זאת אומרת, יש נשי, הארכיטיפ של האישה מחולק לחווה ולילית. כן? האימא החסודה, המסורה, הטוטלית, העדינה והרכה, והאמינית.
נכון.
מאוד. ולילית, האישה החיה, האש,
הפראית,
אפילו המסוכנת, כן? זה החלק המסוכן.
הלילית, אם תלכי לחרדים, אז מבחינתם זה שדה נוראית שחוטפת תינוקות וצאת.
זה לא רק, זה ממש לא צריך להרחיק לכת. כל אישה שהתנהגותה המינית היא מעבר למשהו מאוד סטנדרטי ומכונס, חשופה לביקורת, שיפוט, וכן, כזה. היא מואשמת בליליות, בליליות. גם בחברה החילונית, וגם, תראי, נשים תמיד ישפטו על התנהגות יתר, נכון. על מיניות יתר, אוקיי? וזה לא משנה אם המיניות יתר שלהן מוחצנת במחשופים או בכל דרך אחרת. זה לא משהו שמותר. זה לא משהו שמותר או מתקבל בשוויון נפש. לא. לכל אחד יהיה מה להגיד.
מה שרציתי להגיד לך על הסדרה, הפרק הראשון, שהוא גם, אגב, אני חושבת שהוא בחינם, נכון? אפשר למצוא
כן,
גם ביוטיוב.
הוא זמין, נכון, הוא זמין לצפייה, ואת אוכלי אחר כך לצרף אותו
כן, לגמרי.
למאזינות בקישור לתוכנית. כן, לגמרי.
כן. אז הפרק הזה מדבר דווקא על מיניות של נשים בנות 60 עד 80.
נכון, בגיל השלישי.
וזה היה מרתק מבחינתי, זה פרק שראיתי וריתק אותי ממש, כי זה כאילו...
כי מה הפתיע אותך
בעצם? זה כאילו לראות סבתות מדברות על מיניות כזה.
ולמה זה מפתיע?
לא, מפתיע זה לא, אבל זה מרגש, וזה גם פגש לא מעט פחדים אצלי. למשל, הייתה שם מישהי... מדהימה כזאת, היא, כאילו רואים שהייתה ילדת ה-60s כזה, את ילדת הפרחים כזאת.
כן, דינה.
שאמרה, דינה, יכול...
שיער ארוך.
כן, עם כאלה קצת רסטו.
נכון.
כן. אז היא אמרה משהו שהוא הפחד שלי, נגיד, שבשלב הזה בחיים שלה אין מישהו שהיא יכולה לראות את עצמה, כי הם כולם כאילו זקנים כבר. בשביל, כן. כי בעצם, כאילו זה הרגיש לי, כאילו הנפש שלה כזאת
נורא, נורא,
צעירה,
נורא, צעיר,
וכזאת כן. היא מלאת זה, וכאילו כבר אין התאמה בין איך שכרגע הגוף שלי נראה, ומה שאני יכולה כביכול
להרגיש.
כן, לבין מה שבפנים.
כן.
וזה לא פעם ראשונה שאני, כן. בתור, את יודעת, בקליניקה יש מלא נשים שאומרות את זה, כאילו כן. בשושו.
כן.
שוואלה, הם זקנים.
כן.
כאילו,
יש, אני חושבת, קודם כל, אני חייבת להגיד ביושר, שהפרק כן. הזה לא מייצג את כל הנשים בגיל השלישי.
אני מתארת לעצמי.
נשים שדיברו איתי, נשים שהמיניות שלהן עדיין פועמת. גם אם היא לא באה לידי ביטוי בעולם, היא מורגשת. יש לה הכרה, מדברות עליה. רוב הנשים בגיל הזה, או שכבר ויתרו עליה, כי... טוב, די, הם חיות 50 שנה עם אותו גבר, הוא כבר לא מושך אותן. הם חברים, במקרה הטוב.
כן.
אבל לא מעבר לזה. אין שם ליבידו, אין שוקה מינית. יכול להיות שאם יבוא גבר אחר ויעורר אותה, יעורר משהו שכבר נרדם בה בתוך הקשר, אז היא תרגיש את הדבר הזה, וסביר להניח שכן. אני חושבת שכל עוד אנחנו חיות, הדבר הזה קיים בנו, הוא קיים בנו. הוא יכול להתעורר מול כל מיני דברים. הוא יכול להתעורר מול אומנות יפה, או מול הטבע, מול אנשים מסוימים, בשיחות פתאום תרגישי, זה תשוקת חיים מתפרצת. אבל אם יש לידך גבר שאת לא חושקת בו כבר, מכל מיני סיבות, אז למיניות, למין עצמו לא יהיה ביטוי, אלא אם יש לך חבר שהוא לא בתוך המסגרת המותרת. וצריך להגיד את זה גם. ורוב הנשים שהמיניות שלהם כבר קבועה, או שאין לה מקום לבוא להתבטא, לא ידברו איתי. והיה לי ברור גם שלא ידברו. ולכן הפרק הזה הוא חצי אמת. הוא חצי אמת. הוא חצי אמת כי אני כן עומדת על זה שאני חושבת שבנשים יש תשוקה בכל הגילאים, ממש. אני לא בטוחה שהיא יכולה לבוא לידי ביטוי במין, בהינתן כל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, שזה הגיל, או המצב הגופני, או המצב הזוגי. אבל הכמיהה הזאת והפער הזה בין הפנים לחוץ, זה קיים וזה קיים גם בגילאים שלנו, גם בגילאי 40 וזה עוד, גם בגילאי 50, והוא קיים. זאת אומרת, בתוכך בהמון מובנים, את אותה ילדה שמתענגת על קרטיב לימון וסוכריה על מקל ומתפעלת ויכולה לשבת על נדנדה בלי, בליל קיץ, עם סמלה, ולהתנדנד, ותרגישי את אותן תחושות שהרגש כשהיית ילדה, כשעשית את זה,
נכון.
והסכמת לעצמך.
נכון.
ואז לא אמרו לך שזה לא יפה. וזה לא נאות. ושאישה לא, או ילדה לא מתנהגת ככה. אני חושבת שיש, וזה משהו שפחות אולי מודגש, גם בספר וגם בסדרה, האלמנט של הפרידה. הפרידה לא מהמיניות שלך, אלא פרידה מההכרה בעובדה שאת יכולה להיות מינית גם בגילאים מבוגרים. הפרידה מהגוף שלך, כמו שהכרת אותו. ההשתנות. אני חושבת שההשתנות הזאת היא סוג של אבל בשביל הרבה נשים.
נכון. יש, ככה, אני עוד עושה את זה ככה, עוד קצת מקובץ לי בפנים, כן? אבל יש משהו שכתבתי לפני כמה ימים, אחרי סשן מאוד נעים שהיה לי עם בן זוגי, ופתאום זה בא. את יודעת, לא יודעת מאיפה זה הגיע, כן? אבל זה נכתב מעצמו. ואני כן רוצה להקריא את זה, כי אני מרגישה שזה בדיוק מה שאת עכשיו אמרת. אני כאילו כבר כזה קצת, כאילו נמצאת באיזה שלב שעוד הגוף שלי נראה סבבה, אבל אני כאילו רואה את הדברים הקטנים שעוד אף אחד לא רואה, אבל אני רואה כן. שמתחילים כזה. זה הולך ככה. מי ילטף אותי בזקנתי? ירפרף בשפתיו על אורי המדובלל, יחמול על עצמותיי הדואבות, ינשק בלחייה המקומטת היבשה. ויוהב את גופי המתקלה בפשטות, כמו בימי נעוריי.
אז אני, כן, אני חושבת שזה פחד של הרבה נשים. אנחנו לא באמת יודעות, ואנחנו הולכות לשם. אנחנו הולכות לשם. וזה קשה. זה קשה להעתיק את המבט מהעתיד, ולהאחז, ואת יודעת ככה, לעוף על מה שיש.
כן.
לפעמים זה נורא קשה, המבט הכפול הזה. את לא רוצה את המבט הכפול הזה. את לא יודעת גם מה יהיה מצד אחד. מצד שני, את כן יודעת מה יהיה, כי יש כרוניקה של חיים וגוף, ואת יודעת מה זה. אני מעבירה בשלוש וחצי שנים האחרונות, אני מלמדת כתיבה, אני מעבירה סדנאות כתיבה, בעיקר לנשים ובעיקר על גוף. אנחנו כותבות וקוראות הרבה בטקסטים, כל מיני ז'אנרים ספרותיים, שעוסקים בגוף ומיניות, ונשים כותבות איתי ובהנחייתי, טקסטים על הגוף שלהן, מכל מיני היבטים, אם זה על עברי גוף ועל חושים ותחושות גוף ומיניות, ומפלות וניצחונות כאלה, ניצחונות קטנים והפסדים, ופרדות קטנות מהגוף, איך שהכרנו אותו לפני הלידה, ואז המחזור, ואז התשוקה המינית, ואז באמת הסללומים שיש הרבה פעמים בגיל המעבר, ואת לא בדיוק יודעת מי את עדיין, את מרגישה שאת אישה אחרת, אבל את עוד לא יודעת איזו אישה את, מי האישה הזאת שיושבת לך בתוך הגוף הזה, שגם הוא כבר לא בדיוק, וכמו שהכרת, וזה כל הזמן משתנה, וזה קשה, אני חושבת בגיל הזה, שאת מבינה שכאילו משהו נושר, אבל גם מצד שני לא, ואת מחזיקה את הדואליות הזאת.
נכון.
אז זה נורא קשה אפילו להגיד את זה עכשיו, לי להגיד את זה עכשיו במילים.
אני ממש מבינה. יש בפרק הזה שראיתי, הראשון, על נשים בנות 60 עד 80, עשיתם את זה נורא יפה, את המעבר בין אותה אישה שאומרת בעצם שכאילו היא לא, היא מבחינתה קצת סגרה את הבסטה במקום הזה.
היא סגרה את הבסטה, אבל מצד שני היא אומרת שהיא מענגת את עצמה, והיא
בדיוק.
לגמרי...
במקום של המפגש הזוגי,
נהדר לה עם זה, כן. ויש בה משהו מאוד שלם.
נכון.
אי אפשר לפספס
נכון,
את זה.
נכון, נכון, נכון.
אחר כך, אחריה, אומרת, אני יודעת למה את מתכוונת,
כן,
אומרת
כן.
הארונה, ש... היום, בזמן שצולמה הסדרה, אני לא מעודכנת לגבי היום ממש, אבל שהיא חובה מין מעולה עם בן הזוג שלה, הם שניהם בני 74, ושאלתי אותה אם היא מרגישה עם העונג המיני, תחושת העונג והאורגזמות אפילו שלה, חזקות כמו שהיא זוכרת אותן פעם,
והיא אמרה
שאפילו יותר.
שזה מדהים.
והיא אמרה שהיא מקווה שלא... אף אחד לא עומד ליד החלונות. מבחינתי זה היה מדהים.
זה ממש מדהים.
לא יודעתי מפתיע, אבל מדהים. וזה היה נורא חשוב שאישה בגיל הזה, יושבת מול מצלמה ואומרת, היי, כן,
לא
הדבר הזה בכלל
הזה.
לא הלך לשום מקום. לא רק שהוא לא הלך, הוא פה. ולא רק שהוא פה, אני פה. אני פה יותר ממה שהייתי אז. אני טוב לי היום יותר ממה שהייתי אז, עם אור מתוח והכל זה, והייתי מבולבלת וסובלת.
נכון.
וההתפתחות שלה, היא הגיעה למקום מאוד מאוד טוב עם עצמה, בעלה נפטר, והצוואה שלו הייתה, אל תישארי לבד. ולא, נשארתי לבד. והיא לא התכוונה בשום שלב להפסיק את הפעימה הזאת, ואני חושבת שזה נורא נורא. כן, אני מאמינה שאנחנו, כל עוד אנחנו מיניות, החיים מבטיחים משהו.
זה מאוד מעורר השראה מבחינתי. דווקא אישה שעברה פרידה מבן זוג כל כך אהוב וכל כך יקר לליבה,
כן.
שלא משנה מה הוא אמר לה, אבל מה את אומרת לעצמך במקום הזה, הייתה באותה מידה יכולה להגיד לעצמה, טוב, זהו, אני סיימתי את העניין הזה. אבל היא ממש לא, וזה לא, זה מאוד ריגש אותי.
כן.
נותן תקווה.
אחד הדברים, נגיד, אם אנחנו מחפשות שורות תחתונות, אז זה אחד הדברים. אני לא חושבת שהיא באה כדי לתת איזה עצה או משהו. זה דבר שנורא ניזהרתי ממנו לאורך כל הדרך.
כן.
אני נורא לא,
לא לתת עצות.
וגם לא אוהבת שנותנים לי עצות. לפעמים כן, תלוי מי ובאיזו סיטואציה. אבל אני לא אוהבת. אני צריכה להבין את עצמי.
כן.
ונורא לא, נורא נמנעתי כל הזמן מלתת עצות. ואני יודעת שהעולם בנוי על יועצים. ואני יודעת שהרבה יותר קל להגיד משהו חותך, חד משמעי. אני לא אגיד שאני נעדרת חד משמעיות, אבל אני מעדיפה תמיד לא להיות במקום הסגור הזה, שאומר איזו שורה תחתונה, להשאיר את החיים קצת חידה.
שזה משהו בעיניי מאוד מאוד נקבי במהות שלו. זה בדיוק העניין, ששורה תחתונה זה משהו שהוא סבבה והוא מעולה, ויש לו מקום, וזאת אנרגיה זכרית, זאת אנרגיה של cut to the chase, תגיעי אליי, זאת אומרת, מה, אוקיי. והפתוח הזה, והמעגלי והמסורבל, והמשתנה, והמלא חיות וחידה, זה בדיוק...
וגם המפתיע, והמכיל, והחכם, והמעמיק. אני לא אומרת, אני גם, הדיכוטומיה הזאת היא גם משהו שצריך, אני חושבת להיזהר ממנו, כי בכל אחת יש אנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית.
זה בטוח.
וגם אנחנו היום, שנשים שמתנהלות בעולם, אנחנו צריכות להגיע לאיזה שורה תחתונה, לשלוח הצעת מחיר, להגיד, לשים דדליין, לשים גבולות, וכולי וכולי.
לחלוטין.
אז אנחנו תמיד צריכות להתחכך גם באנרגיה הזאת בתוכנו. לי זה קשה. תמיד היה. יותר קל לי לנוע בתוך הספירליות. ובתוך החידה, ובתוך ההפתעה של מה החיים מזמנים עם כל זה, שאני חושבת שאחד הדברים שהכי קשה להתמודד איתם, והשלוש שנים האחרונות היו באמת צעקו את זה, זה מקום שאין בו ודאות, אי הוודאות. וזה לא כל כך קשור למיניות, למרות שאולי כן. אני חושבת שכשאת באה לתוך מין, לא בוודאות, אלא ממקום פתוח, כן? לא בידיעה. את כן צריכה לדעת מה נעים לך ומה לא. ועם הזמן, אני מאמינה שנשים יודעות את זה, או צריכות לדעת את זה. והן צריכות לקחת לעצמן את החירות, אפרופו חירות והחג הזה, את החירות לדעת מה נעים לי ומה לא, ולהרגיש שזה ממש בסדר, בשלבים הרבה יותר מוקדמים. הלוואי שזה יחלחל, והלוואי שתהיה תנועה כזאת, שנשים בגילי ה-20 לחיים שלהן יגידו, כשלא נעים להן, אז יגידו, זה לא נעים. זה פשוט לא נעים. יכול להיות שמשהו שלא נעים לי עם מישהו מסוים, יהיה לי נעים עם מישהו אחר. זה יכול להיות. יכול להיות שמשהו שפעם לא היה נעים לי, יהיה נעים לי בעוד 10 שנים. זה ממש יכול להיות. אבל הגוף שלי אומר לי עכשיו, זה הדבר הכי ודאי. הגוף הוא הוודאות הכי גדולה שיש בעיניי.
זה מדהים שאתה אומרת את זה, כי מצד אחד, זה הוודאות הזאת, אני מאמינה שהיא גם יכולה לעזור לנו גם בעוד דברים בחיים. זאת אומרת, למשל, יש המון אינפורמציה מסביב על כל דבר. איך יודעים מה נכון? יש מחקרים לכאן, יש מחקרים לכאן, על כל דבר יש מיליון דעות. איך יודעים? כאילו זה נורא מבלבל. ואני באמת ובתמים מאמינה, ואני תמיד גם עוזרת לאנשים להתחבר לתבונה הזאת שיש להן, כאילו, את יודעת בפנים, בסוף, אם תנקי את כל השכבות, את יודעת מה נכון לך, גם אם זה לא נשמע הגיוני או מחקרית נכון וכו'.
את יודעת משהו? את לא תמיד יודעת מה נכון לך. את לא. לא. ולפעמים את צריכה לשהות בתוך זה שאת לא יודעת מה נכון לך. ולפעמים את צריכה לשהות בתוך הלא יודעת מה נכון לך המון המון זמן. המון המון זמן. ואת
לא בטוח שתדעי מה נכון לך. יכול להיות שתמצאי איזה פרצה ותלכי באיזשהו שביל, כי הוא פשוט עכשיו יותר קרוב. זה הכל. באמת. החיים הם לא כאלה, כזאת אגדה, שפתאום בא איזה פתרון, או נופלת עלייך איזה הערה. לא. לפעמים זה אפור מאוד. ואני חושבת שגם את זה צריך. בניקוי כל הרעשים, שתמיד מוכרים לנו איזה סיפור, כן? שעוד מעט יבוא משהו גדול.
חת היד כדי להפסיק לראות, כולם חולמים תמיד ללכת לאיבוד, כשאין יותר לאן ללכת תעבוד.
מבחוץ, את צריכה לתת, להיות המענה, כן, של, של עצמך. את צריכה להיות הדבר שאת רוצה. את צריכה להביא את עצמך להיות הדבר שאת רוצה. איך את עושה את זה? ומה נכון? והאם זה בכלל האמת? מהם הקשרים שלנו עם אנשים אחרים? כמה משמעות יש להם? האם מישהו יכול להיות תשובה בשבילי? האם נוכחות של בן אדם נוסף בחיים שלי יכולה באמת לתת לי תשובות או מענה? אני לא יודעת, באמת, אני באמת חושבת שלפחות מאיפה שאני נמצאת כרגע, הגיל הזה והזמן הזה, הם מלאי סימני שאלה, ממש. וההתמודדות הכי גדולה זה פשוט להכיל את זה. פשוט לשהות בתוך זה ולהסכים לזה ממש ממש קשה, קשוח. אני לא אשת בשורה במובן הזה, אבל רציתי לדבר איתי על מיניות, אז...
זה מה שאנחנו עושות כבר 40 דקות.
כן.
כי מיניות בעיניי זה לא את החדירה, אורגזמה, זה לא זה. זה רק איזה, זה בדיוק השורה התחתונה.
זה חלק.
זה חלק.
כן.
אבל נכון, תודה. זה לא שזה לא זה, זה גם זה.
זה בטח.
אבל זה על זה מדברים מספיק בעיניי. באמת, לא חסר. אני חושבת שמה שאהבתי בספר שלך, שהוא לוקח את המיניות ומרחיב אותה, מרחיב את העירייה. מיניות זה החיים, כאילו. אוקיי?
כן, הייתה לזה לעורכת של עירות, לנועה, נועה ברקת. אמרה לי פעם, מין זה כל דבר שיש בו, מיניות זה כל דבר שיש בו מיץ בשבילי. ונורא אהבתי.
אהבתי.
כן.
אהבתי.
אם אני עכשיו לצורך העניין משדרת ברדיו, אני משמיע שירים שאני אוהבת, ואני מרגישה את הפרפרים נמתחים לי בתוך הגוף, אני מרגישה את זה פיזית, זה בעיניי סופר סקסי. זה, כן, מאוד.
הג'וס של החיים.
כן, לגמרי. אם מישהי, מה שעושה לה את זה, זה ללוש ולהטפיח בצקים, כן, והיא נהנית מזה הנאה עמוקה באמת. והיא כל כולה בתוך הדבר הזה, והיא לומדת את הווי מיומנת, והיא עושה משהו, ואז נוצר משהו, וזה, זה, 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 זה מדהים. או, לא משנה, מנהלת בכל חברה שהיא, שיש לה איזה יכולת להשפיע על החיים של אנשים, על אפילו על הרווח של החברה. אני לא, כל אחת בשדה שהיא הולכת פה. אני חושבת ש... קשה מאוד, לפחות לי, כבן אדם שהיצירה היא חלק מאוד משמעותי מחייה. יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, אבל כשזה פחות זה לא טוב. ואני חושבת שאנחנו ממש... אני תמיד רוצה להתחבר למקום הזה. להיות, להרגיש חיבור, שהפלאגים, שזה מחובר, ושיש זרם חשמלי. זה לא אומר שהזרם החשמלי, כמו שחשבתי פעם, צריך להיות תמיד באיזה, איזה מין מקום נורא נורא גבוה, כן? שעוד שנייה, הבית מתפוצץ, כן? ויש קצר ונדלקת אש. לא. פעם יכולתי לשרוף את המועדון מרוב אש. היום, אני אומרת, זה לא שהלכתי אחורה, זה לא שירדה לי התשוקה, לא. אלא שהצורות שלה משתנות. אבל אני חושבת שלהרגיש את המקום הזה, שבו יש להט, כן? שבו יש איזה גלים כאלה, איזה התרגשות, לחיות בלי זה,
וכמובן שמין נכנס בתוך זה, אבל בכל שדה.
זה ביטוי אחד.
כן, זה ביטוי אחד מאוד מאוד חשוב, מאוד סופר חשוב. לא מאמינה שיכולים להיות חיים טובים כשאין מגע מיני טוב כחלק מהחיים שלך.
אוקיי. Okay.
לאורך זמן. ככה אני חושבת. Mm-hmm. אולי אני אחשוב אחרת בעוד 5 שנים. אבל לא בטוח. אבל אני כן חושבת שהמקום הזה של היצר, של התשוקה, של הלהט, של לפגוש את עצמי בעולם, בכל מיני, אפילו עם עצמי בשדה, כן, רואה פתאום את הפריחה של האפרסק ומריחה את יערת הדבש ואף לי המוח את יודעת, מהאביב הזה שעכשיו מתנפל על העולם, ואני מרגישה את זה, אני מרגישה את זה בגוף, ואני מרגישה את זה במה שאני עושה, ואני מחוברת לזה, זה אלה הפעימות של החיים. חושבת שחיים בלי זה הם חיים תפלים.
אני,
זה בלי לתת עצות לאף אחד, אני מדברת פה רק על עצמי. אבל אני חושבת שהמין האנושי הוא כזה, ואני חושבת שהמין האנושי סובל מחוסר במימוש של תשוקות בצורה שהם מותר להביע אותה ולא נשפטת ו...
טוב, סירסו אותנו
יפה יפה. שיש
בה
גבולות, וגבולות שהם שומרים עליי ועל אחרים. זה מאוד מסובך. אני גם באתי ביום קצת מסובך, אז אולי אני לא ממש קוהרנטית.
תקשיבי, אני חושבת שאני מאוד 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 מתחברת למה שאמרת עכשיו. אני חיה את זה בגוף שלי, ואני חושבת שאחת הסיבות שהתגרשתי, למשל, היא שהבנתי שאם אני התגרשתי מאדם מקסים, ואבא מדהים, ואיש זהב. זה היה קשה נורא לעשות הבחירה הזאת, אבל עשיתי אותה כי הבנתי שאם אני לא עושה את זה, אז אני לא אצליח להחזיק את האנרגיית חיים הזאת, שהיא כל כך יקרה לי, ואני פשוט אמות בפנים.
כן.
ולא הסכמתי למות.
כן. אני גם נפרדתי מאבא של הילדים שלי לפני 3 שנים, וגם... עכשיו היינו ביחד המון שנים, והדבר הזה כבר לא פעם יותר.
כן.
ואנחנו נפרדנו חברים טובים, והוא אבא מקסים, והוא איש מקסים סופר, באמת, אני גם מאוד, יש בינינו הערכה עמוקה אחד של השני. אני חושבת שכזוג כבר לא עשינו טוב, משהו באמת כבר דאח.
כן.
וזה זה, זה בעיניי לחיות ככה, ורוב האנשים חיים ככה. החיים לא מספיק טובים. לא מספיק טובים. זאת לא קריאה לכל האנשים לפרוץ בסשנים של גירושים, אבל אני באמת לא יודעת איך, אני לא יודעת לייעץ לאנשים שחיים ביחד 30 שנה ולא טוב להם, איך לשנות את זה. אני לא יודעת איך לעשות את זה. אני באמת לא יודעת.
בוא נגיד שצריך לעשות הכל כדי לעשות את זה, אבל אם זה לא קורה, אז לא להתפשר על זה.
אני לא הייתי צריך לעשות הכל. אני חושבת שמשהו שהיה נכון לנו כשהיינו בנות 20, ולא נכון לנו כשאנחנו בנות 40, לא בטוח שזה משהו שצריך לרוץ ולתקן. למה זה לא הגיוני? אני הרי עברתי כל כך הרבה דברים בחיים. למה זה לא הגיוני שאחרי 20 שנה, מה שבחרתי לפני 20 שנה, כבר לא עובד בשבילי יותר. כבר לא מספיק טוב. אז נכון שיש עוד אנשים וצריך להשתדל ולא לפגוע, והכל צריך להתחשב. אבל אני חושבת שבחברה שאנחנו חיות בה, ההתחשבות היא תמיד, בכלל כנשים, אנחנו צריכות תמיד להתחשב באחרים, ולהיות טובות לאחרים. ואחרים הם תמיד יותר חשובים מאיתנו. אם זה הילדים שלנו,
כן.
העבודה שלנו, הניקיון של הבית, כל מה שמצופה ממך לעשות ולהיות כאישה, את חייבת למלא את זה. אחרת מי את? מי את? מה את רוצה? מה את אגואיסטית? את רוצה רק לעצמך? את רוצה... זה בכלל לא מותר. זה בכלל לא... את תמיד תשפטי על איזה מין אגואיזם כזה ששמת את עצמך קודם. אני חושבת שזה ממש היפוך מחשבה. לא לחשוב על זה, אלא לחשוב עליי כעל יסוד, אני היסוד. אם אני היסוד של עצמי, ואני היסוד של הבית, ואני היסוד כרגע של הילדים שעדיין, הבנות שלי שעדיין חיות איתי בבית, אני חייבת לדאוג שהיסוד הזה יעבוד, ואני חייבת להגיד שפישלתי בשנתיים האחרונות, בדאגה ליסוד הזה.
וואו.
הייתי לא טובה. לא עשיתי עבודה מספיק טובה. אבל האביב הגיע, אז עכשיו...
עכשיו זה הזמן.
אני חושבת.
אז ממש בנימה זו,
שאני לא אקרא לה אפילו בשם, אופטימית או לא. פשוט ככה זה. איזה נימה שזה לא תהיה.
בכל זאת חם בחוץ היום, ואביב. בכל זאת משהו נחמד קורה.
אנחנו נעבור למדיטציה הקבועה שלנו, שלנו כל תוכנית מדיטציה כאן. לא היה לי מושג על מה אני אעשה את המדיטציה היום, כי לא ידעתי בדיוק על מה אנחנו יכולות לדבר ואיך. ולכן אני פשוט אזרום עם מה שמגיע. ואני מזמינה גם אותך, אם בא לך ככה לתת לעצמך 5 דקות של נחת ורוגע.
אני אקשיב לך, נראה לי.
מעולה. אז מאזינות יקרות, ככה שוחחנו ודיברנו ונגענו בכל מיני מקומות, ואני מניחה שזה פגש כל אחת במקומות שלה, בשאלות שלה. אז בואו ניתן לזה רגע להתאמה, ניתן לזה רגע מקום מרחב. מזמינה כל אחת למצוא את הפינה השקטה שלה, איפה שהיא לא תהיה. למצוא איזה רגע לעצמה. להתיישב או לשכב אם אפשר בבית. לקחת נשימה. ולהפנות תשומת לב אל הגוף. ורק להתבונן, רק לראות. מה שקורה בו עכשיו. שאנחנו רוצות לעשות זה פשוט להיות עם זה. לשנייה אחת. בלי לנסות לתקן או לשנות. שתי נשימות כאלה. שמתי שירים של גברים, אין לי מושג למה, אבל שיר שדיבר אליי, פתאום כששמעתי את המילים שלו, היה נשמע לי שהוא אומר משהו אל תוכי. שיר של יזהר אשדות, במרחק נגיעה מכאן. אנחנו נודה לטכנאי השידור שלנו, שוקי אברהם, אנחנו נגיד תודה לתמר מור סלע, שהייתה כאן היום.
תודה שוקי.
תודה על כל השפע שהבאת אלינו, את כל השאלות הפתוחות.
סליחה שלא נתתי תשובה.
איזה כיף שלא נתת תשובות.
חג שמח.
חג שמח.
אביב שמח.
אביב שמח, אנחנו ניפגש כאן.